אנחנו יכולים להסתכל בחוץ, חורף עכשיו, והחורף מתאפיין בחגים של חורף, חגים מיוחדים לחורף, שהראשון הוא חנוכה. אבל צריך לשים לב באופן כללי שיש חגים שהתורה קבעה אותם, הם תמיד יופיעו באביב ובקיץ, יש חגים שחכמים קבעו אותם, והם חגים של חורף. זה לא סתם, ועל זה ננסה לדבר היום. מה קורה לנו בחורף? בחורף, אנחנו מכירים את זה אפילו מהתנועות הפיזיות שלנו, אנחנו מתקרבלים, אנחנו מתכנסים, הרבה שעות של חושך, הרבה שעות של בית. פעם כשאנשים לא היו עובדים עם אורות וחשמל, אז בחורף באופן מיוחד, אנשים היו בבית הרבה זמן, בקיץ הרבה פחות. גם היום ילדים הולכים לישון יותר מוקדם, יש זמן משפחתי יותר גדול. מה בעצם קורה בחורף? ביחד עם הבדלי השעות, עם שעות הלילה הגדלים, יש הרבה אנשים שהחורף בשבילם הוא זמן של התכנסות, זמן לשבת בפנים, אדם בתוך עצמו, בתוך נפשו, משפחה בתוך עצמה, ודברים מתהווים. יש יישובים במקומות קרים, שבהם אתה יכול לא לפגוש אדם במשך חורף שלם, הוא בבית, אתה לא רואה מה קורה, מה מתהווה. בתחילת הקיץ פתאום אפשר לגלות ילדים חדשים, אפשר לגלות דברים שמשתנים, דברים קורים לנו בחורף. אז זה מאפיין מאוד גדול של ההבדל בין החגים. אני דווקא אתחיל לדבר על החגים שהתורה קבעה, חגים של האביב והקיץ, ולאורם אנחנו נוכל להבין טוב יותר את חגי החורף. יש לנו מהתורה שלושה חגים מרכזיים. פסח, שבועות, סוכות. עונות השנה, אביב, בעיקר סוף הקיץ, זה עובד באופן הזה. מה קורה לנו בחגים האלה? פסח, יוצאים לחירות. כלומר, אם אנחנו נדמיין שיעבוד אדם מכונס, עבד, חנוק בתוך מצרים, עם שלם שלא מסוגל לדבר, שלא מסוגל לעשות מה שהוא רוצה, סגור מסוגר בתוך הכבלים. אביב, יציאה לחירות, חופש. יוצאים למרחב, יוצאים החוצה, היום אתם יוצאים בחודש האביב. מתן תורה, זה קורה במקום שהוא הכי בחוץ שאפשר לדמיין. זה אפילו לא יישוב וזה לא עיר, זה בטח לא בית. זה במדבר, בחופש הגדול של המדבר, מקום הכי פתוח שאפשר רק לדמיין, שם ניתנת תורה. כלומר, כדי לקבל את התורה יצאנו, לגמרי יצאנו. אפילו המדרש אומר על קבלת התורה, נפשי יצאה בדברו, יוצאים החוצה. ויש לנו את סוכות, שזה החג האחרון שהתורה מצווה עליו, מבחינת שלושת הרגלים. ובסוכות מה שקורה, וזה רגע לפני החורף, בסוף הקיץ, בשיא התהליך הזה שעברנו במהלך הקיץ, מה שקורה זה שאנחנו לוקחים את הבית ומוציאים אותו החוצה, מתחילים לגור בחוץ, לגור ברחוב. זה קשה להרבה אנשים, יש הרבה אנשים שלא מסוגלים לישון בסוכה, כי זה נראה להם שייך לילדים, מחנה קיץ, אבל זה הסיפור האמיתי של סוכות. להגיד שלום לבית, לצאת החוצה, כל הבית בחוץ, הכל, הכל, הכל יוצא אל המרחב, הכל משתחרר, הכל מתגלה. אבל אנחנו מכירים את זה, יש אנשים שהם יוצאים החוצה לפני שהם נכנסו פנימה. יש אנשים שהם מדברים, מסבירים, נועמים, לפני שקרה בתוכם איזשהו דבר אמיתי. לפני שבפנים התרחש, התחולל משהו. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שתמיד רגעי ההתכנסות קודמים לרגעי היציאה החוצה. אי אפשר לדלג על זה. מי שידבר ואין לו בפנים, הוא הופך להיות ממחזר מילים. משהו מתרוקן, יוצא החוצה ונגמר. לידה בעולם, היא מתהווה בסוג של התכנסות. שתשעה חודשים, שמתרחשים חיים בסתר, בחושך, בתוך רחמה של האישה. אף אחד לא רואה מה קורה שם בפנים. מרגישים שמשהו מתהווה, אבל אף אחד לא יודע מה בדיוק עובר שם. הוא מסתבר שההיריון הזה מצמיח משהו. אחר כך הוא יוצא לאור. זאת אומרת שבחיים שלנו, גם כאנשים יחידים, גם כמשפחה, גם כעם, בחיים שלנו יש סדר. קודם צריך להתכנס, אחר כך צריך לצאת. קודם צריך לעבור איזה תיקון פנימי, אישי, משפחתי, סודי, שאף אחד לא יודע עליו. אחר כך אפשר לצאת לאור. כך כל הדברים עובדים. דיברתי על לצאת לאור, כל מי שעבד פעם על, על ספר שיוצא לאור, על דבר, הוא יודע. היציאה לאור נראית מובנת מאליה, הנה יוצא הספר. אבל עד שספר יוצא לאור, לפעמים זה שנים של עבודה, והתלבטות, וברור. יש לפני כל אביב וקיץ, יש חורף, וצריך אותו. ולא פשוט החורף, כי בחורף אנחנו מסתכלים מסביב, ורואים עננים וערפל, ודברים לא נראים כל כך מזמינים, וחושך, ולפעמים קר ורטוב, בוצי. זה לא פשוט לצאת החוצה בחורף, כי החורף קורא להתכנס פנימה. ולאור זה אפשר להתחיל להבין איך עובדים החגים הללו. שלושה חגים בחורף. החג הראשון, חנוכה. השני, שאולי אי אפשר לשים אותו באותו מקום, אבל מאז שחזרנו לארץ זה תופס תאוצה, ט"ו בשבט, והשלישי, פורים. יש פה תהליך מאוד מעניין של החגים הללו. אני אזכיר דווקא קודם את ט"ו בשבט ואת פורים, כי אני רוצה להרחיב בעניינו של חנוכה. ט"ו בשבט, כולם עולים לשיר, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, שמש פה זורחת, אבל זה שיר לא אמין, השיר הזה. כי כל מי שהסתובב בט"ו בשבט, הוא לא ראה שמש פה זורחת. אין שמש פה זורחת בט"ו בשבט. זה עוד מעט יגיע ותבדקו. גם זה לא חג כזה מוצלח לאילנות. כי מי שיסתכל על האילנות בט"ו בשבט, הם לא כל כך חגיגיים בט"ו בשבט. חלק מהאילנות מגיעים למסיבת החג שלהם, לט"ו בשבט הגיע, מגיעים בכלל ערומים, נטולי בגדים, עניים, לא היה להם מה ללבוש. לא היה להם מה ללבוש. לא רק האילנות הבנות, גם האילנות הבנים. אין מה ללבוש. מסתכלים בחוץ, האילנות עצובים, מושלחים, עליהם מושלחים, שלכת, ריק, הכל עירום ועריה. מה פה חג לאילנות? אבל האמת שיש חג לאילנות, כי בט"ו בשבט מתרחשת התחלה, חניתה של הפרי, רגעים ראשונים, נצנוצים של פריחה, התחלה, עוד אין פירות ברוב האילנות. הרי האילנות של ט"ו בשבט שאנחנו מדברים עליהם, זה לא פירות האדר שבאמת מלבלבים, כי לא עליהם דובר, דובר על שבעת המינים. אף פרי משבעת המינים לא מתרגש כל כך בט"ו בשבט. אפילו השקדיה היא מאוד יפה, אבל אין בה שקדים. מה כן קורה בה? קורית בהתחלה. קורים רגעים ראשונים מתוך התכנסות של חורף, הנה משהו מתחדש. הנה משהו שעוד לא רואים את הפרי שלו, הוא עוד לא קורה. אבל הוא עוד יקרה. זה ט"ו בשבט. ובפורים קורה דבר מאוד מופלא, וזה שהעולם הפנימי עובר לקדמת הבמה. זאת אומרת, בדרך כלל במהלך החיים אנחנו מופיעים, רואים אותנו, איך אנחנו נראים, יפים, פחות יפים, איך לבושים, טוב, פחות טוב, איך מדברים, רהוט, פחות רהוט. העולם בוחן איך אתה נראה מבחוץ. זה מה שקורה בדרך כלל בימות השנה. מה עושים בפורים? מתחפשים. מה עושה התחפושת? התחפושת היא מעלימה את כל מה שאנחנו נראים בדרך כלל. זה לא הבגדים שלך, זה לא הפרצוף שלך, שמת מסכה. זה לא כל מה שרואים בדרך כלל. מה נשאר? מה שנשאר זה מה שבפנים. נכנס יין, יצא סוד. פתאום אנחנו מעוניינים לשמוע מה קורה שם בפנים באמת. מה הסוד? מה מתרחש? מהו התהליך שקרה במהלך החורף? והתהליך הזה לא התחיל בפורים, הוא רק נגמר בפורים, או ליתר דיוק הוא ייגמר בפסח כשבאמת נצא לחירות, אבל הוא התחיל בחנוכה. ועל זה צריך לתת את הדעת. אז באמת, מה קורה בחנוכה? גם חנוכה זה לא תחילת החורף. חנוכה, כ"ה בכסלו. זאת אומרת שכבר עברנו חודשיים של חורף, חודשיים משמעותיים שבהם לא חגגנו שום דבר. עברנו את מר חשבן, ובמרירות הזאת לא חגגנו ולא שמחנו, ולא התגלה שום דבר מרגש. אבל נכנסנו פנימה, מי שבאמת לקח את החורף האמיתי לתשומת ליבו, בחסות הענן והערפל, הוא נכנס פנימה, והוא בדק את עצמו. מה התגלה שם בקיץ שצריך לעבור שינוי? מה הופיע שאולי לא היה מדויק כל כך? עכשיו עוצרים, עכשיו סוגרים את הדלת. לא חוגגים, לא יוצאים לרחובות, לא מופיעים. עכשיו בפנים, ביני לבין עצמי, ביני לבין אשתי, ביני לבין ילדיי, ביני לבין בוראי בראש ובראשונה, ביני לבין עצמי. מה אני רוצה שיקרה? מה מחכה שם בפנים? מה נמצא בתוך האדם פנימה? היו לנו חודשיים כאלה של חורף, מתחילת החורף, התכנסות, ברור, עבודה שקטה. כשהדבר הכי פנימי בחייו של אדם, זה הוא עצמו, והדבר הבא זה משפחתו. זה המערכת הפנימית של כל אדם. לכן, משפחה גרה בבית, והיא סוגרת את הדלת, ובמשך חודשי החורף, הדלת סגורה הרבה יותר מאשר בחודשי הקיץ. פחות יוצאים, נמצאים בפנים. מה קורה בחנוכה? חנוכה זה החג הזה שבו היוונים ביקשו לטמא את השמנים. כלומר, הם ביקשו לא לגעת במה שקורה בחוץ. חנוכה לא מתרחש בקיץ, לא הפריע להם איך היהודי נראה בחוץ. זה פחות מטריד. הפריע להם מה קורה אצל היהודי בפנים. מה בוער שם, בשקט בשקט אצל כל היהודים? מה באמת קורה? הרי היוונים היו יכולים להיות רגועים לגמרי. רוב העם ישראל לא היה להם את אש המכבים, את אש המרד, הייתה חבורה קטנה, חבורה שולית. אבל זה הטריד אותם עד מאוד. למה זה הטריד? כי הם ידעו שמה שקורה אצל המכבים, קורה אצל כל יהודי בפנים. יש איזה מכבי שמסתתר שם, יש איזה כוח אמיתי שביום מן הימים הוא עוד התפרץ. היוונים ידעו את זה, ולכן ניסו לטמא את השמנים, לגעת, לחפור מאחורי פח השמן ולגעת בנקודה הכי פנימית ואותה להרוס. ועוד נקודה פנימית שהם נגעו בה זו המשפחה, שהיא נקודה פנימית שלנו, שהיא נמצאת מאחורי הקירות, בדלת הסגורה, במקום המוצנע. הם לא יכלו לשאת את הדבר הזה ועשו הכל הכל כדי לפגוע במקום המשפחתי המדויק הזה. מה קורה בחנוכה? איך אנחנו חוגגים את הניצחון הזה של העולם הפנימי על הניסיון להרוס אותו, לפגוע בו? איך אנחנו חוגגים את זה? קורה דבר מאוד מעניין. אולי אני אספר את זה דרך מפגש שהיה לנו כמשפחה עם מישהי שהיא פרסומאית מאוד, מאוד משפיעה במדינת ישראל ואחד ממשרדי הפרסום הגדולים. היא התארחה אצלנו לפני חנוכה ושאלנו אותה, טוב, חנוכה עוד מעט, זה החג של הפרסומאים. זה מה, תני טיפ. איך מפרסמים את הנס? אם את חזל, תיבדלי לחיים ארוכים, אבל אם את חזל, איך את מוציאה קמפיין, פרסום, לנס הזה? איך את עובדת? והיא חשבה, היא מאוד מקצוענית, חשבה והיא אמרה, אני מוציאה חנוכיות ענק לרחובות, אני מוציאה מופעי פירוטכניקה, מופעים של אש, מופעים של זה, אין בן אדם ברחוב שיוכל לעבור בלי להרגיש שחנוכה זה פה. בלי להרגיש שחנוכה תיקח אותו ותביא אותו בכוח אליה. הוא לא יוכל לעבור בלי לשים לב. חנוכיות ענק, מופעי לפידים, תהלוכות אש, אור, הכל הכל יתפוס את העין וילכוד את המבט, את תשומת הלב. נשמע טוב. פרסומאית מוצלחת, הובילה באמת קמפיינים גדולים פה במדינה, אבל בעיה קטנה, שחזל לא עבדו במשרד פרסום שלה, והם הלכו על כיוון באמת נראה לא מוצלח מבחינה פרסומית. איך מפרסמים? אנחנו מכירים אמנם את החנוכיות הענק של חב"ד, אבל אם לומר את האמת, מבחינה הלכתית, רוב החנוכיות הללו פסולות. מפני שחנוכיה למעלה מ-20 אמה פסולה, וחנוכיה מחשמל, יש פוסקים, אבל באופן כללי זה לא להיט. וחנוכיה שהיא חנוכיות שהן לא עומדות בסדר הגודל המאוד בסיסי, לא נכנסות לעסק. אין לפידים, יש נר לדקיק, זה הכל. קצת שמן זית, פתילה קטנה, אור קטן, וזה גם לא יושב ברחוב. זה לא ברחוב הראשי, זה לא יתפוס את העין. זה בפתח הבית, זה הכל. בפתח הבית. אמרנו לה לפרסומאית הזאת, תגידי, מה עבר בראש של חז"ל? מה, הרי זה לא מתאים, זה באמת לא יתפוס את העין. מה עבר להם בראש? והיא אמרה, נדחה. נעשה הסבר קצר בעולם הפרסום, כדי שנבין את העולם של חנוכה. היא אמרה כך, מאוד מעניין. היא אמרה, ככל שפרסומאי צריך לשווק מוצר שהוא לא באמת צורך של האדם, שהאדם יכול בלעדיו ואולי אפילו עדיף לו בלעדיו, ככל שהמוצר שווה באמת פחות, הוא יצטרך להפעיל אמצעי פרסום יותר דרקוניים, דורסניים, כוחניים, כדי לקחת אותך. דוגמה, קוקה קולה. קוקה קולה, כל אחד יודע להגיד, קוקה קולה, טעם החיים. קוקה קולה, כל אחד יודע בראש, קיצור חיים. זה לא טעם, לא רק קוקה קולה, כל הסביבה. זה לא טעם החיים, זה לא משמעות החיים, זה משהו שהוא אפילו לא כל כך בריא לחיים. ובכל זאת הצליחו להעביר לנו את המסר, זה טעם החיים, אתה לא יכול בלי, אתה לא יכול בלי. איך עושים את זה? איך עובד פרסום של קוקה קולה? כמשל, זה פרסום שהוא מאוד צבעוני, צעקני, בתנועה, אתה יושב בקורסה מול הטלוויזיה, זה מתחיל לרוץ לך, מישהו זורק בקבוק, לשם, מישהו רץ, המון אדם, צבעים, אנשים, לפעמים, עניינים, אתה רץ, רודף אחרי הקוקה קולה במבט שלך, רואה, 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 מוזיקה הרבה פעמים שהיא קצבית, שהיא משחררת אותך מהצורך לחשוב, או בעצם מהאפשרות לבקר. האם אני באמת צריך את זה? אני צריך קוקה קולה או לא צריך? אתה לא חושב, אתה לא עסוק בזה, אתה לא מסוגל לעבוד עם הראש, ואז הנפש יוצאת אל הקוקה קולה מרוב צבעים, מרוב רעשים, מרוב קולות. אחרי 60 שניות של פרסום, או הרבה פחות מזה, אתה עייף. מזיע מותש, והדבר היחיד שיכול להושיע אותך עכשיו זה בקבוק קטן מזכוכית של טעם חיים של קוקה קולה, אבל זה כי לא באמת צריך את זה, אז צריך לצעוק את זה. היא אמרה, יש פרסומות של דברים שהם חיוניים. אם אתה רוצה לפרסם לחם, אתה צריך לצעוק ולא צריך לצבוע. היא אמרה, שיטה כזאת, לקנות דף אמצע של עיתוני סוף שבוע, להשאיר את כולו לבן, ורק באמצע, בקובייה אחת קטנה, בנר לידקיק, לצבוע לחם, כלומר, לצלם לחם, ולכתוב את המותג שלך. זה הכל. כי פה לא צריך להגיד שזה טעם לחיים, זה פשוט זה. חנוכה. חז"ל כנראה כן הבינו בפרסום, אבל הם כנראה האמינו באמת בפרסום. ובעצם, אם הפרסום בחנוכה היה פרסום צעקני, משתולל ברחובות, חנוכיות ענק ולפידים, זה אולי היה מתאים לפרסום עצמי של היוונים את עצמם, כי הם היו כאלה. זה אולי היה יכול להשתלב בעונת הקיץ או באביב שהכל יוצא החוצה. אבל חכמים רצו לספר סיפור אחר. היוונים לא הוטרדו מהרעש שלנו. הם הוטרדו מהפנים שלנו, מהנשמה שלנו, מהשקט הזה של משפחה בישראל, מהתארה הזאת, ממה שמתרקם בסתר עמוק פנימה. זה הטריד אותם, השקט הזה. והניצחון על היוונים הוא לא ניצחון של רעש, הוא ניצחון של רוח. רוח של מכבים, מעטים מול רבים, טהורים מול טמאים, שקטים, זה לא כתוב, אני יודע, שקטים מול רועשים, פנימיים מול מוחצנים. זאת הייתה המלחמה. לא יכול להיות שנפרסם את הנס בצעקות, כי הוא היה נס של שקט. מה עשו חז"ל? חז"ל בעצם אמרו כך, חודשיים של חורף התכנסה המשפחה, בטוח משהו התחיל להתחבר בה, משהו התחיל להתברר בה. את המשהו הקטן הזה בוא נגלה. לא נצעק אותו, לא נבער אותו, לא נעשה מדורות, זה לא ל"ג בעומר. בוא נוציא נר לי קטן, נר לי דקיק, נר אחד של שמן זית זך, שלפי המצווה הבסיסית, זה בכל הימים מה שהיה אמור להיות. נר איש וביתו, כל הימים לכל המשפחה. המהדרים, מהדרים מן המהדרים, הרחבנו שמונה ימים, מוסיף והולך. אבל עם כל השמונה האלה זה לא מדורה. אתה מוציא את זה לא לרחוב, לפתח הבית. לומר לעצמך, לילדיך, לאשתך, לומר החוצה. בבית הזה, במהלך החורף, מתחיל להתרקם אור. מתחילה להתרקם משמעות אחרת, התחדשות. עוד אי אפשר לצעוק אותה. עוד אי אפשר להגיד אותה בקולי קולות. אבל הנה רמז. יוצאת החוצה חנוכיה קטנה, יוצא החוצה נר אחד, מדויק, עדין, טהור, שמן, זית, זך, והוא בפתח הבית. וכמו שאמרה הפרסומאית הזאת, כשאתה מפרסם משהו אמיתי, יש לו כוח. לפעמים יש כוח לנר אחד עדין שאתה רואה בפתח של בית ברחוב, לתפוס לך את המקום העדין בנשמה, הרבה יותר מאשר אורות גדולים, מדורות וחגיגות. חנוכה, בראש ובראשונה, קורא לנו להתכנסות, לגילוי מה האור המיוחד שהבית שלנו יכול לרקום. מה האור המיוחד שהבית שלנו אולי מוכן לתרום החוצה, בעדינות, בשקט, בפתח הבית. לאט לאט הוא יגדל האור הזה. הוא יוסיף בט"ו בשבט ויתגלה עוד יותר בפורים. בפסח הוא כבר יפתח שולחן ויצא לחירות. שלום, שלום.